אוהבים פתיתים? סתם, הפעם זה לא קשור פתיתים. היום אנחנו עם דוקטור עידית רז קלישר, המלמדת כלכלה במספר מקומות באקדמיה, וגם הוציאה ספר ילדים על איך מלמדים ילדים כלכלה. זה נראה לכאורה כתחום מאוד מאוד מורכב ומסובך, אבל כמו שאומרים תמיד, רק אם אתה באמת מבין איזשהו תחום כלשהו, אתה מסוגל ללמד אותו ילדים קטנים. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום עידית.
שלום תמיר.
אז היום אנחנו נפגשים בשביל לדבר על ספר ילדים שהוצאת, ומי שישאל ממאזננו מה זה ספרי ילדים ולעל המשמעות, אז נענה לו, זה ספר ילדים כלכלי, שנועד ללמד חשיבה כלכלית, גם את הילדים, ואולי יותר מזה את ההורים שלהם, שמכירים להם את הסיפור לפני השנה?
כן, האמת שלא הודיתי בזה בפה מלא.
ראית על השאלה הראשונה.
כן, אבל הייתה לי מין תקווה יומרה, שכמו נגיד בפו הדוב, שיש כל מיני מסרים שההורים יכולים להבין אותם יותר מהילדים לפעמים.
כמו? אני לא קראתי פה עוד הרבה שנים.
כל מיני דברים של ראייה על החיים, עזוב עכשיו להיכנס לזה. אני זוכרת שכשקראתי את הספרי ניתוח על פה הדוב, אז אמרתי נכון כזה. אז הייתה לי...
אליסבר את הפלאות?
גם אותו דבר, גם אליסבר את הפלאות. כל מיני סאבטקסט כאלה שהילדים נהנים מהסיפור, אבל ההורים רואים את הדברים שמעבר.
באמת גם הארי פוטר, אני זוכר שזנתי לאיזושהי כתבה ברדיו, בזמנו, כשהספר הראשון יצא, ודיברו על זה כספר ילדים, שההורים גם מדי פעם גונבים כמה עמודים לבד, גם בלי ילדים, כי הוא כל כך טוב. זה עוד לפני שזה נהיה סדרה, ולפני שזה...
אני מת, אני מחכה שנטה תתחיל לקרוא את הארי פוטר.
טוב, אז בוא נעבור לספר שלך. הספר נקרא ביער, הוא מדבר על כל מיני חיות, כרגיל בסיפורי ילדים. ומה את מנסה להראות? כלומר, מה את מתחילה את הספר? מה העיקרון הכלכלי? אולי אפשר לשאול את זה. שהוא הראשון שכדאי ללמד בקורס, את פרצה לכלכלה?
עכשיו אני מגלה את התשובות של הספר. סתם. אז בעצם, כשאני מלמדת כלכלה, אז אני מתחילה לדבר על תופעת המחסור. שבעצם זה המניע לכל ההחלטות הכלכליות שאנחנו עושים. וכשאני אומרת החלטה כלכלית, זה... כל החלטה שכרוכה בוויתור. זה לא חייב להיות משהו שקשור בכסף או באיזשהו מושג שבדרך כלל עולה כשאתה חושב על כלכלה.
נגיד אם אני אציע לך, בא לך שנזמין עכשיו פיצה. עליי, על חשבוני. ועכשיו צהריים. אז יש את העיקרון הכלכלי שאומר, אין ארוחת צהריים חינם, no free lunch.
נכון.
איפה הוויתור? אני מזמין אותך לארוחת צהריים.
זה יוצר מחויבות. זה יוצר איזושהי ציפייה ממך ל... הדדיות מסוימת מצידי. ובחברות זה בסדר, זה אחלה. אבל בכל מקום, בכל מקום שאני בוחרת, אני צריכה לראות מה הבחירה הזאת יוצרת לי. איזה ויתור.
באמת יש ויתור, כי את לא הולכת לצהריים עם דני, או עם בעלך, ואם את אוכלת פיצה, שזה מה שתכננתי להזמין, אז אנחנו גם לא נאכל המבורגר. זאת אומרת, יש בסוף גם הבטן הוא משאב בצמצום, שיש לו שימושים חילופיים, לפי ההגדרה של הכלכלה שאני הכי אוהב, של ליונל רובינס.
כל בחירה שאנחנו עושים בעצם צריכה להיות שקולה מול האלטרנטיבות שלה.
וזה בעצם הדבר הכי חשוב בכלכלה, זה נשמע כמו, סתם לחשוב כמו מבוגר. לכל דבר יש השלכות.
נכון.
כל בחירה כוללת ויתור.
אבל
ויש
זה...
ויש מחסור.
נכון, אבל זה לא משהו שהרגשתי באותה תקופה שהרעיון של הספר עלה, זה לא משהו שהרגשתי שהוא כזה מובן מאליו. אני עד היום לא מרגישה שזה מובן מאליו ברוב הציבור. אולי לא ברוב, אבל בחלק מאוד גדול. אז התחלתי עם זה, להסביר שאין כזה דבר ארוחה חינם, וגם כשאני בוחרת משהו, גם אם אני לא משלמת כסף, גם אם אני לא צריכה לתת שום דבר בתמורה למה שאני מקבלת, עדיין יש כאן איזושהי מידה של ויתור, משהו אחר שיכולתי לעשות, פעולה אחרת שיכולתי לבחור בה, דרך אחרת ללכת בה.
מבאס.
לא, כי בעצם... אני צריכה ללמוד, לבחור את הדרך שהכי משמחת אותי. וכשאני מתחילה את הקורס הבסיסי של כלכלה, של מבוא מיקרו, גם בתורת המחירים בעצם, שזה קצת יותר מתקדם במיקרו, אז אני מתחילה לדבר על העניין שכלכלה היא כאילו מדע של עושר, עושר באלף. איך אני אהיה הכי שמחה שאני יכולה, במסגרת המשאבים שיש לי. ויחד עם זאת, גם... איך אני יכולה להרחיב את מסגרת המשאבים הזאת. שזה כאילו שילוב בין איזה הוא עשיר השמח בחלקו, לבין השמיים עם הגבול. זאת אומרת, גם להיות הכי שמחה במסגרת של מה שיש כאן ועכשיו, אבל גם להסתכל קדימה, מה יכול להיות.
מצד שני, אבל יש לנו כל הזמן נטייה, נראה לי בתור אנשים, או בתור אנשים קצת ילדותיים, אולי מי שלא למד כלכלה, אני חושב שבאמת הוא מסתכל על החיים בצורה יותר ילדותית, כי...
גם כלכלנים.
אז מה בעצם עוזר כל התחום הזה? אם גם מי שלמד את זה וגם מי שמלמד את זה, הוא עדיין מסתכל על תופעת המחסור ולא באמת מפנים אותה?
זאת בדיוק הבעיה. לא מפנימים. אני יכולה אפילו להעיד על עצמי ש... התובנות האלה ממש שקעו בי, והתחלתי לחשוב בצורה הזאת, רק באמצע תואר שני, כשכתבתי את התזה שלי. ובעצם הבעיה הכי גדולה, היא שכלכלה נתפסת כאיזשהו מדע, שלא מחובר.
במיוחד אם מכניסים את כל המתמטיקות.
נכון.
כאילו אם לומדים כלכלה אוסטרית, סתם מדברים על עקרונות, ועם סיפורים, אז הדברים שוקעים. אבל וואנס הופכים את זה למתמטיקה, שזה אמור להיות כלי עזר שעוזר לנו להוכיח את הטענות, להבין אותם יותר לעומק, אז פתאום אנחנו מתמקדים יותר בלא לפסס פה מינוס, ולפתור את המשוואה לפי כללי חשבון, ועוברים לתחום המתמטיקה מהר מדי.
תראה, אני לא חושבת שזה מהר מדי, זה מאוד תלוי במרצה, מאוד תלוי בגישה של המרצה ללמד את הכלכלה, את התיאוריה הכלכלית, ויש מקרים שאני לא יכולה שלא להשתמש במתמטיקה כדי לפשט את הדברים, כדי להראות איזושהי, להוכיח איזושהי טענה. אבל כן, יש הרבה מקרים ואני יכולה לתת את הסיפור שאני מספרת לכל התלמידים שלי בתורת המחירים, שכשאני הגעתי לתואר שני, לקורס מיקרו א', והקורס היה מאוד מתמטי, ולא הצלחתי להסביר לעצמי במילים את הפיתוחים המתמטיים שאני עושה, הייתי צריכה לחזור לקורס.
כי נכשלת.
נכשלתי, לא הגעתי לציון המעבר. כן, לא, נכשלתי.
אז אני אומר, השופט האמריקאי האגדי, הולמס, אומר שעלינו תמיד לחשוב בדברים ולא במילים. זאת אומרת, אנחנו צריכים ללכת מעבר לאותן מילים, לאותן סיסמאות, לאותה מתמטיקה אולי, ולחשוב על דברים, על הדבר עצמו שנמצא מאחורי כל הדבר הזה, ואם נצליח לעשות את זה, גם תצא לנו שיטה משפטית הרבה יותר הגיונית, וגם אשכרה נבין, כי בסוף אנחנו, יש לנו מוח מאוד פשוט מעבר לכל היכולות הפשטה וזה, ואם את המוח הפשוט לא נצליח לשכנע את אותם ילדים קטנים, אז אנחנו לא באמת נשתכנע, אנחנו לא נוכל לזמר הרבה מאוד סיסמאות, אבל בסוף הדבר לא ייגע בנו.
בדיוק. זה, לדעתי זה דרך חיים החשיבה הזאת. בגלל שבעצם החשיבה הכלכלית היא לא מתייחסת אך ורק למונחים של הכסף, כמו שאמרתי, אלא לכל דבר שקשור במחסור, במגבלת משאבים, אז אפשר להשתמש בה עוד לפני שלומדים את החשבון, עוד לפני שמתחילים להבין את המשמעות של מונחים כלכליים אמיתיים. ואם מתחילים עם, ככל שמתחילים עם דברים יותר מוקדם, אז בעצם זה כמו שפה. אם אני מתחילה לחשוב בצורה מסוימת בגיל צעיר, ואני מתחילה לנהל את הזמן שלי, או את תשומת הלב שלי, או את הכוח שלי, בצורה שהיא יעילה במרכאות, כלומר שתביא אותי לרמת העושר הכי גבוהה, אז אחר כך כשאני אצטרך לנהל תקציב, זה לא יהיה שונה בהרבה.
כן, למרות שאני חושב אולי שזאת לא המטרה בחיים לנהל תקציב. זאת אומרת, הרבה פעמים חושבים על כלכלה בטעות כמשהו שקשור בכסף.
פיננסים. עכשיו הייתי בוועדת החינוך.
שבוע שעבר.
שבוע שעבר, בדיוק. והנושא היה חינוך כלכלי, סליחה, חינוך להתנהלות כלכלית נכונה בבתי הספר. ובעצם כולם דיברו שם על אוריינות פיננסית. אז החשיבה הכלכלית בעיניי היא כאילו הצד המקדים לאוריינות הפיננסית. ובעצם אני בכלל לא מתמחה באוריינות פיננסית. מה שאותי מעניין זה בעצם להנחיל את העקרונות הבסיסיים של עלות אלטרנטיבית, של שיתוף פעולה דרך יתרון יחסי, והבנה של החשיבות של החיסכון לעומת השקעה. קודם כל, לקשור בין שני הדברים האלה. לא כולם מבינים שבעצם החיסכון הוא המקור להשקעה.
כן, אבל נגיע לזה. בוא נדבר בינתיים על יתרון יחסי, כזה... במה שעושה כפרק השני. האמת היא בדיוק אתמול העברתי שיעור על זה, על מה זה יתרון יחסי, מה זה יתרון מוחלט. עכשיו, ברור שאם אני יותר טוב בלבשל, ואת יותר טובה בלשטוף כלים, נגיד, אני שוטף פחות כלים ממך לשעה, ואני מבשל תבשילים יותר טעימים ויותר מהר ממך, ברור שבינינו, את תשלמי לי על הבישולים, ואני אשלם לך על שטיפת הכלים, כי זה יותר יעיל ומגדיל את הרווחה של שנינו. זה משהו שנראה לי ברור ופשוט, וכמעט לא צריך להסביר אותו.
אני חושבת שזה לא כזה ברור. קשה לראות את זה, כי אנחנו רואים בעיניים את היתרון המוחלט. מי יותר מהיר, מי קופץ יותר גבוה, מי יותר חזק. היתרון היחסי בעצם זה ביחס לוויתור. אם אני יותר מהירה, השאלה היא מה אני יכולה לעשות במקום הזמן הזה שאני רצה. אם נגיד יש עכשיו משחק של קבוצות, והילדים צריכים להתחלק, אחד קופץ להביא משהו ממדף גבוה, אחד רץ לשים את זה במקום אחר, והשלישי בונה משהו נניח. אז יכול להיות שיש ילד אחד שהוא גם רץ יותר מהר, גם קופץ יותר גבוה, והוא גם סופר מומחה בבנייה.
כלומר, בדוגמה שלי הוא גם מבשל וגם שוטף כלים יותר מהר.
בדיוק. אז מה הוא יעשה הכל? ברור שאם הוא יעשה הכל, אז הקבוצה הזאת כנראה לא תצליח לנצח. אז הם צריכים לחלק איכשהו את העבודה ביניהם. ואז בעצם הם צריכים לשים לב על מה הם מבטרים בשביל כל פעולה שאחד מהם יעשה. זאת אומרת, זה שבונה, בזמן שהוא בונה, נניח שהוא בונה ב-10 דקות, אבל יכול להיות שאם הוא בונה ב-10 דקות, גם אם זה הבנייה הכי מהירה, יכול להיות שהוא רץ יותר מהר, ואז הוא יוכל להביא יותר דברים מאשר החברים שלו.
זאת אומרת, הוא יעשה מה שבפער יותר גדול מכל השאר, הוא עושה יותר טוב. ולא את כל הדברים, כי בכל הדברים הוא יותר טוב מהשאר.
אנחנו מסתכלים על הוויתור. אוקיי, נגיד, לוקח לו 10 דקות לבנות, מה הוא היה יכול לעשות באותן 10 דקות אם הוא לא היה בונה. ואז אנחנו מסתכלים על השני. אם עכשיו נניח שהוא יכול לבנות, אז מה הוא היה יכול לעשות באותן 10 דקות, אוקיי? האם הוא יכול לבנות את אותו הדבר, האם הוא יכול להביא דברים אחרים. ואז בעצם מי ש... כל אחד, היתרון היחסי שלו זה במקום שהוא יוצר את הוויתור הכי נמוך, את ההפסד הכי קטן.
נראה כאילו שאם אנחנו חושבים במדיניות כלכלית של מקרו, אז היינו רוצים לתמחר, היינו רוצים לתמרץ את האנשים הכי מוכשרים בחברה לעבוד מלא שעות. כי האנשים הכי מוכשרים האלה, כל שעה שהם לא עובדים, זה ויתור מאוד מאוד גדול, כי הם מייצרים הרבה מאוד ערך. ואילו מדיניות המס הפרוגרסיבית, שאומרת שצריך מס פרוגרסיבי ולגבות שיעורי מס הולכים וגדלים מהאנשים הכי מוכשרים בעצם, אלה שמרוויחים הכי הרבה, היא מדיניות מס שמתמרצת אותם לעבוד מספיק. אבל לא לעבוד הרבה מאוד מאוד מאוד.
נכון, כי ככל שאתה עולה במדרגות המס, אז בשלב מסוים הכדאיות של תוספת עבודה הולכת ופוחתת. כי על החלק השולי שאתה תרוויח, אז בנטו יהיה לך הרבה
כן, פחות. גם חשיבה שולית זה דבר, זה באמת אולי הדבר הכי לא אינטואיטיבי. כלכלנים חושבים כמעט אך ורק שולית, על היחידה הנוספת לכל דבר ועניין. נגיד, האם כדאי להוסיף עוד 20 מיליון שקלים לתקציב הביטחון, בשביל להשיג משהו. ואילו אנשים אחרים חושבים, שנייה, תקציב הביטחון הוא גם ככה, 560 מיליארד, לא יודע מה. הוא גדול מדי, לכן אין שום סיבה להוסיף לו.
אוקיי. מבחינת השוליים, זה בעצם עוד אחד. אוקיי? זאת אומרת, נגיד, תחשוב על עצמך עכשיו, אכלת קוביות שוקולד. אוקיי? עכשיו, עשתה אותך שמח, ועכשיו אתה שוקל אם כדאי לי לאכול עוד קוביית שוקולד. זאת הקוביה השולית. מתי אתה תחליט לאכול אותה, אם הכיף שיהיה לך מלאכול את קוביית השוקולד, שווה את הקלוריות, או במקרה שלי, את הצרבת שתגיע אחר כך. זה העניין של השוליים. העלות או התועלת שנוצרת לנו כתוצאה מיחידה אחת נוספת של פעולה.
ואיך אני אפגע אם אני לא אחשוב שולי? סתם, אדם פשוט לא מבין בכלכלה, לא חושב שולי. חושב על דברים באופן מוחלט. האם אני רוצה לאכול קוביית שוקולד? האם קוביית שוקולד זה טוב? זאת השאלה שאני שואל, במקום לשאול שאלה שולית על קובייה נוספת.
אני חושבת אבל שבהקשר הזה, אני חושבת שדווקא השוליים בא מאוד באופן אינטואיטיבי, כי אנחנו עושים ביס אחרי ביס. אבל בהקשר הזה, אתה יכול לחשוב נגיד על ילד שלא חושב על השוליים ודוחף את כל הטבלת שוקולד לפה כזה.
כי יודע שיקחו לו.
כי הוא פוחד, לא יודעת, כי הוא פשוט נדהם מזה שאיכשהו הגיע מול הפנים שלו טבלת שוקולד שלמה. אבל זה בעיקר, אני רואה את זה מבחינת עניין של חשיבת כדאיות. אוקיי? בין אם זה משהו שעכשיו אני אוכלת, ואני יכולה להגיד שאת הדיאטה הראשונה שעשיתי, הייתה לי פתאום הבנה בגיל 26 שאין זהו, צריך maintenance לגוף, אז ניהלתי תקציב קלוריות, ובזכות השוליים האלה, שכל פעם ראיתי איפה אני יכולה לשחק, פתאום דווקא למדתי שאני יכולה לאכול יותר מגוון. זאת אומרת שאם אתה לא חושב על העלות של עוד אקסטרה קצת, אז אתה נהנה, אבל אתה לא רואה שבעצם זה יוצר לך עלות יותר גדולה מאשר התועלת שלך, מאשר ההנאה. וזה גם מתקשר, אתה יודע, לעניין של תכנון לטווח ארוך, לא רק כאן ועכשיו.
כן, האמת, מה שקשור לתכנון לטווח ארוך, זה באמת הפרק השלישי, שנדבר על השקעה וצמיחה כלכלית. איך השני דברים האלה קשורים? רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-770586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
השקעה היא בעצם הניסיון שלנו להגדיל את מסגרת המשאבים. אוקיי, יש לנו...
אני רוצה להרוויח יותר.
אתה רוצה להרוויח יותר, אוקיי. למדת?
לא יודע, אני עושה פודקאסט.
לא, הלכת ללמוד, יש לך תואר, יש לך תעודה, נכון?
כן.
השקעת בהון אנושי. זאת אומרת, ויתרת באותה התקופה על הזמן שלך, על הכסף שלך, כדי... לקבל את הידע ואת המקצוע ואת התעודה בסופו של דבר, שבזכותה אחר כך אתה יכול לפתוח, כאילו נפתחות לך אפשרויות שלא יהיו פתוחות כשאין לך את הכלים האלה.
וזה קשור
לצמיחה? כן, כי בעצם ברגע שיש לך, אחרי שביצעת את ההשקעה, כמובן לא כל ההשקעה יכולה להצליח.
כן, נגיד לימוד מדעי הרוח, אם אתה לא הולך להיות פרופסור, הוא דבר לא כדאי כנראה.
כל דבר שאתה לומד ולא משתמש בו, יכול להיות שהוא לא כדאי. השאלה היא...
זה כמו מגרפה אם אין לי גינה. מגרפה היא דבר טוב, אבל אם אין גינה אז...
הכל שאלה היא מה הייתה המטרה שלך מלכתחילה. אם אתה אוסף מגרפות, כמו שאבא שלי אוסף שעוני קיר, אז יכול להיות שיש לך תועלת מזה.
כן, האמת היא תומס סואל אומר שכדאי לבחון כל מדיניות כלכלית לפי התוצאות שלה ולא לפי המטרות שלה. אז את... חזיתית הלכת פה נגד תומס סואל?
לא, כי התוצאות, נגיד אם קנית מגרפה ותכננת לקנות מגרפה שתהיה לך ליופי, אז הצלחת.
כן, רק כדי להכריז על הדברים האלה מראש ולא לעשות כל מיני משחקי לשון אחר כך.
כן, כן. טוב, אז בעיקרון ברגע שהשקעת בהון האנושי שלך, יצרת לך אפשרויות יותר רחבות להרוויח כסף. ואם אתה מנצל את האפשרויות האלה, בהנחה שלא סתם ביצעת את ההשקעה הזאת, אז בעצם מגבלת המשאבים שלך גדלה. כי אתה יכול להרוויח יותר כסף, ואז אפשרויות הצריכה שלך גדלות וכן הלאה.
ואיך את מלמדת את הדברים האלה, ילדים רכים בשנים שלא בדיוק מבינים את כל המושגים המופשטים האלה?
חברות. אוקיי?
איך? מה בין חברות להשקעה?
חברות זו השקעה. אתה מוותר על הזמן שלך, על המשאבים, לא משבת אלא, אתה נותן את הזמן שלך, אתה נותן את המשאבים הרגשיים שלך, ובמטרה ליצור קשר חזק עם מישהו אחר, שאחר כך תוכלו להמשיך ולהיות ביחד, ליהנות, לחוות חוויות.
זה לא הופך אותך לבן אדם ציני? זאת אומרת, בא הילד הנחמד, הולך לגן, כדי לשחק עם החברים הנחמדים שלו, והוא מאוד נהנה. ואת אומרת, לא, אתה משקיע בשביל שאחר כך תוכל לנצל חזרה את משאב החברות.
אני לא אומרת את זה. הוא עושה את זה בצורה אינטואיטיבית. אחר כך, כשהוא התחיל להתלבט לאיזה חבר הוא רוצה ללכת, או כשגדולים יותר ומתחילים להבין שלא כולם מתנהגים אליך בצורה נחמדה כמו שאתה מצפה, כי ככה אתה מתנהג אליהם. אז פה מגיע כבר ה... התלבטות. אז אני לא עושה לילד הכנה לפני שהוא הולך לגן, תשים לב כמה זמן אתה משקיע, וזאת היא בסוף תגדל לך מגבלת אפשרויות החברים. אבל אני כן אצביע על כך שאם הוא עכשיו נותן יותר תשומת לב לילד שלא מתנהג אליו יפה, אז אני אנסה להבין איתו מה המטרות שלו, ולראות האם הוא חושב שהזמן והתשומת לב שהוא נותן לאותו ילד שלא מתייחס אליו יפה, באמת כדאי מול מה שהוא מקבל ממנו. ועכשיו אצל הילדים הגדולים זה מאוד בולט. עכשיו, אני מאוד, אין לי איזושהי הכשרה של יועצת חינוכית או פסיכולוגית, סך הכל אימא.
לא נורא.
אבל אני רואה את העניין הזה כפשוט עניין של עלות תועלת, כי בסופו של דבר, החברים שאנחנו איתם, אנחנו לא עושים איתם את החשבונות האלה של כמה זמן אני נותן לך, כמה זמן אתה נותן לי. בטח שכן.
האמת היא, אני חושב כל כך כלכלית כבר כל כך הרבה שנים, אז אני תמיד חושב על הוויתור.
אבל גם אם אתה לא חושב כלכלית, גם אם אתה לא חושב כלכלית, לא היו לך אף פעם ריבים על חבר שאומר שהוא כל הזמן זה שמתקשר אליך, והוא לא מרגיש שאתה נותן לו את אותה תשומת לב. כי אתה באותו רגע לא שמת לב לזה.
אני הייתי בהרבה כל מיני קבוצות כאלה, כמו מכינה קטנים צבאית, ואחר כך בצבא, וכאילו כל מיני קבוצות חברים, שהם קבוצות, נקרא לזה מלאכותיות, שמו אותנו ביחד באותו מקום, אז ברור שהתחברנו. וזה בסדר. ואז במקומות האלה, אתה יוצא מאותו מוסד, או אתה יוצא לשבת הביתה, ואז אתה שואל את עצמך, הבן אדם הזה רוצה לבלות איתי, ואני לא בטוח שאני רוצה לבלות איתו. כאילו, mm-hmm. באותה מידה. ואז אתה שואל את עצמך את השאלה, האם חברות היא תרומה לקהילה, היא בעצם משהו שאתה נותן לאחר שלו על מנת לקבל וליהנות גם, או שחברות היא דבר ששני הצדדים אמורים ליהנות די באותה מידה, כמובן, תמיד יש מישהו שקצת יותר וקצת פחות, או קצת יותר יוזם וקצת פחות יוזם. יש לי אחד החברים הכי קרובים שלי, רק הוא יוזם בקשר בינינו, ושנינו מאושרים עם זה.
מצוין.
חבל על הזמן. ובאמת באיזשהו שלב הגעתי למשקנה, שחברות היא לא תרומה לקהילה. אם אתה לא נהנה מהחברות, אז זה ממש משתקף כלפי הצד השני, ובסוף הוא מרגיש את זה. הוא לא משנה כמה אתה נושא להיות, כן, אני שם בשביל לא, וזה. אם אתה לא באמת נהנה, זה לא חברות.
נכון. כי בסופו של דבר אתה לא באמת משקיע את המשאבים שלך בצורה האופטימלית.
ובפרק הבא את עוסקת בחיסכון, שזה משהו שאני חושב ציבור הישראלי לא יודע לעשות כמו שצריך. אנחנו חוסכים מעט מאוד כסף. בסין חוסכים המון, בגרמניה חוסכים המון, בתרבות פרוטסטנטית של גרמניה, או בסין עם התרבות הקומוניסטית שמפחדים כל הזמן שהמגף יגיע. אבל בישראל הציבור באוברדרפט, הוא לא מבין למה צריך בכלל לחסוך. לוקחים הלוואות לכל שטות, לא מתכוננים ליום גשום. מאוד מסוכן ומאוד בעייתי.
מחזירה אותך לפרק א', עלות אלטרנטיבית.
מה זאת אומרת? אתם מעדיפים את הכאן ועכשיו על פני העתיד?
בדיוק.
למה?
כי הראייה היא מאוד קצרת טווח. יכול להיות שזה קשור בעניין של תחושות של יוקר מחיה, שלא תצליח להגיע לדירה, אז אם אני גם ככה במרדף הזה, אז אני פשוט אהנה מכל הכסף שלי כאן ועכשיו. או יכול להיות מצב ש... אל תעשה לי פרצוף, זה לא אמרתי שזה הדבר הנכון.
לא, לא, פרצוף הוא בגלל שאני פתאום הזכרתי באיזה קרוב משפחה שלי, שעכשיו מתחתן במזל טוב, אבל הם חושבים רק על העיצוב לחתונה להשקיע 35,000 שקלים. ואני שואל את עצמי, מה? כאילו, אוקיי, אז אתה בהייטק, בסדר, הבנתי, אבל אתה לא רוצה, כאילו...
תראה, אני מאוד משתדלת, אני מאוד משתדלת, מאוד מאוד משתדלת לא לשפוט. מאוד.
לא, אני מנסה להבין אנשים, לשקף.
זהו, אבל כשאתה...
תראה, לארבע שעות.
כשאתה בא ואתה שואל את השאלה הזאת, אז מה אתה עושה? אתה משליך מהחיים שלך, מהערכים שלך, על מי שמולך. אתה לא יודע, יכול להיות, אם יש מישהו ש... קל לו להוציא 35,000 שקל על עיצובים, וזה לא מפריע לו אחר כך למגבלות, שיהנה מזה. אני פשוט, אצלי, שואלת את עצמי, מה אני יכולה להשיג ב-35,000 שקל?
מה העלות אלטרנטיבית?
בדיוק.
זהו, אז שהוא התלונן על זה באיזה שולחן שישבנו כל המשפחה ביחד, ואמר, כן, זה מאוד יקר, וזה. אז אמרתי את מי, ואמרתי גם לא, אוקיי, אז אפשר גם שלא להשקיע אוקיי בכסף, אפשר ללכת למעצב ההוא של ההוא של הזה, כי תחלת ממלא, רוב החתונות, אתה לא זוכר אותם? כן. דקה אחרי שצאת. וגם קרה לי עוד קטע עם אירוע חברתי השבוע, הייתה אז בר מצווה לאיזה מישהו מהצוות שלי בעבודה, והם מאוד איחרו עם המנה השנייה. אז מה אנשים עשו? הלכו. כאילו, בא לאירוע, רואה את הנקודת מבט, שכמה הוא השקיע וכמה זה, ופה, והוא שוכח שלאנשים יש עלות אלטרנטיבית, יש להם לוז עמוס גם ככה, והם כרגע אומרים, אוקיי, הייתי, אמרתי שלום, סימנתי את ה-V, נתתי את התועלת החברתית שרציתי לתת, ועכשיו אני נמאס לי, אני רוצה ללכת הבית הראשון, כי מחר יש עוד יום. לעומת בעל האירוע, שלקח יום חופש לפני, יום חופש אחרי, כל השבוע בבר מצווה של הילד, והוא לא מספיק מסתכל על הצד השני.
בדיוק, כל אחד רואה את הפוזיציה שלו, ולא רואה את הפוזיציה של הצד השני, אבל זה קשור יותר אולי לעניין של גם תרבות שיח שבארץ חסרה.
מה זאת אומרת?
זה לא כל כך קשור למה שיש, מה שאני מדברת כאן אולי.
הכל קשור.
היה לנו דיון בקבוצת ההורים של בית הספר. עשו לנו שם פעילות מאוד חביבה. משחק תפקידים כזה של, בקבוצות קטנות, כל קבוצה דנה באיזשהו נושא מאוד מאוד שונים במחלוקת, והיה לנו את התפקיד של המסכים, של המתנגד, כאילו של התומך באיזושהי החלטה, המתנגד לאיזושהי החלטה, זה שיושב על הגדר, והמורה, שתקועה בין כולם. וזה שיושב על הגדר, בעצם היה צריך לצפות בדיון, ולחשוב, לאפיין, ולנסות לראות מי משכנע אותו יותר. ומה שהיה מאוד בולט, גם כשהסתכלתי על הקבוצות האחרות, לא רק על הקבוצה שלי, זה עניין של סוג של התבצרות בעמדה. ככה הגדרתי את זה. כל אחד מגיע עם הדעה שלו, או האמונה שלו, או הערכים שלו, והוא רוצה שהצד השני יקבל את זה. הוא לא מוכן לקבל את הערכים והדעה והאמונות של הצד השני, אבל הוא מאוד מצפה שאת שלו יקבלו. ואז בעצם אין דיון.
יש כאילו סוג של הפעלת כוח.
כן. ואז דיברנו על העניין הזה שאין כאן את הדיון הזה. שהוא מאוד אולי שיפוטי מצד אחד לצד שני, ובסופו של דבר אתה לא מגיע להסכמה, אתה אפילו לא שלא מגיע להסכמה, אתה אפילו לא מתקדם לכיוון איזשהו עמק שווה. אבל זה פחות כאן.
האמת היא שזה כן, כי לי יש תיאוריה שאומרת שבגלל שהמגזר הציבורי בישראל כל כך גדול, אז זה לא מצריך אנשים להבין את הצד השני, זאת אומרת, כל אדם שהיה נותן שירותים כלשהו, במקום שהוא לא מונופוליסטי, במקום שהוא באמת פתוח, חייב כל הזמן לעבוד על ההבנת השני. כמעט בכל שיחה שלי, אמנם אני עוסק במשהו שהוא מונופוליסטי, אני מורה עם קביעות, ואני לא בעצם אמור לבוא ולעבוד על היכולות האלה, אבל מכיוון ואני מעוניין להיות גורם חיובי בחברה, שבא ונותן תועלת לאנשים אחרים, אני כל הזמן חייב לראות שאני דבר ראשון מובן, ושאני מבין את השני, ושאני מבין מאיפה הוא בא, ואיזה הנחות יסוד יש לו, ואני חייב הרבה יותר במקום שואל, מאשר במקום מטיף. וברגע שאתה במקום כזה, אז גם נגיד אם פנו לי לפני כשעתיים, ביקשו להתארח בפודקאסט, ושמתי לב שאותם אנשים שרצו להתראיין, לא עשו שיעורי בית, הם בכלל לא מכירים אותי. אז מצאתי את הדרך הנעימה להגיד את זה, עד שבסוף השיחה, הם אמרו, אתה יודע מה, באמת אנחנו רוצים לעשות את השיעורי בית האלה, ולהבין יותר מי אתה, לפני שאנחנו פונים, אז נדבר איתך עוד מעט אחרי שנעשה קצת שיעורי בית. אבל זה בא מתוך מקום שאני נותן שירותים, ואני כל הזמן חייב להתאמן על המיומנויות הבין-אישיות שלי. ואם השוק ציבורי בישראל, זאת אומרת, אותם אנשים עם קביעות, שהם עובדים בממשלה, שהם לא חייבים להבין את הצד השני, הם יכולים פשוט לתת הנחיות והוראות, או לתקוע תהליכים בגלל שלא בא להם. אז אנחנו חיים בחברה שהיא פחות חברה שצריכה וחייבת להבין את השני בשביל שהעסק שלנו ישרוד, ויותר חברה של בירוקרטים שחיים על כספי ציבור עם קביעות.
לא בטוחה שזה משהו שמאפיין רק עובדי ציבור. אני חושבת שזה מאפיין גם מקומות עבודה גדולים. המקום שאתה נמצא בו לא תלוי בקשר מאוד ישיר
עם הלקוח.
בדיוק. אני נגיד עם הספר,
זה ממש נכון, אני רואה את זה נגיד עם הפודקאסט, אני בודק כמה הזנות יש, ואני כל הזמן אומר, אוקיי, איך אנחנו משתפרים לפעם הבאה, מה היה בפרק הזה טוב, לא טוב, ואני ישר רואה את הדברים האלה, גם בשיווק, כלומר, איך אותו אדם אורח פרסם ודאג לזה שהפרק שלו יופץ, וגם אחוזי שערות לאורך כל הפרק, כי מישהו אחרי 20 דקות נטש, או אחרי 40 דקות נטש, או נשאר איתנו עד הסוף, עד הסיומת. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית, יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים.
על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
כן, כי בעצם אנחנו עובדים מאוד חזק על המוניטין שלנו. עכשיו, התמריץ שלך לעבוד על המוניטין הזה הוא יותר גדול ככל שהתוצאות יותר תלויות במאמץ שלך. זה כמו שמוכרת באיזה סופר פארם, יכול להיות שלא תתייחס אליי יפה, או שלא תתייחס אליי בכלל, גם אם אני צריכה עזרה, לא משנה. אבל כי היא יודעת שהלקוח הספציפי הזה לא כזה ישפיע עליה.
לעומת מלצרית. שמקבלת טיפים, והלקוח הספציפי הזה ייתן לך טיפ.
נכון, או אני, שאני רוצה שיתנו לי מקום לדבר, ואז אני צריכה להיות מספיק מעניינת, כדי לגרום לך לרצות לתת לי לדבר.
מעניינת, נחמדה למזכירה, נחמדה לעוזר של ההוא, לדובר של ההוא, לזה שירגן לך את האישור כניסה למקום הזה והזה.
עכשיו,
לכולם בעצם.
רק חשוב לי לציין שזה תכונות שהן לא קשורות לאיזושהי חשיבה כלכלית, וזה לא דברים שהם באים רק מתוך זה שזה חשיבה כלכלית. מאוד חשוב לי לא תהיה את הסטיגמה הזאת על כלכלנים, שהם קרי רוח, וחסרי רגשות, ובעצם הסיבה שב-2015, כשהוצאתי את הספר בפעם הראשונה, אז לא היה כתוב שום דבר על כלכלה, חוץ מאשר שהייתי בזמנו דוקטורנטית לכלכלה. כי מאוד פחדתי שאם עכשיו אני מוציאה ספר ומכריזה, זה ספר שבעצם מציג את יסודות הכלכלה לילדים, אז הביקורת עליי תהיה שאני רוצה לייצר רובוטים.
ילדים קרי רוח.
ומרושעים, שלא אכפת להם מאף אחד חוץ מאשר מעצמם. וזה בעצם כל כך לא נכון, כי אמנם החשיבה של מקסום תועלת, איך אני אהיה הכי שמחה שאני יכולה להיות, יש בה מין האגואיזם. אבל no man is an island. אנחנו לא חיים באיזושהי...
קשה לנו להיות מאושרים לבד.
בדיוק. אנחנו לא באיזושהי בועה. האושר שלי תלוי באושר של אחרים. וחלק מהדברים שאני עושה, הם אפילו רק בשביל לשמח אחרים. זה לא אומר שאני לא מקבלת מזה שום תועלת.
זה... אולי להפך, דווקא בגלל שאת מקבלת מזה תועלת, את עושה את זה.
אני חושבת שכן, נגיד התנדבות. אז אני לא חושבת שהתנדבות היא אלטרואיסטית. גם אם אתה בא ועכשיו מקדיש המון משאבים, גם אם אתה עושה את זה מכל הלב, אתה נתרם, אתה מרגיש טוב עם עצמך, יש לך תחושה שעזרת למישהו, קיבלת משהו. זה לא שהקרבת וסבלת ולא קיבלת שום דבר בתמורה. קיבלת את התחושה הטובה.
כן, מצד שני, אם נסתכל רק מהחשיבה הזאת, שבעצם כל מי שמתנדב הוא בעצם מרוויח גם, אז תהיה לנו פחות הוקרת תודה ופחות הון חברתי לתת חזרה לאותו אדם שמתנדב.
למה?
כי אנחנו רואים, בסדר, למה הוא מתנדב? כי הוא בעצם גם נתרם מזה. הוא בעצם לא עושה משהו אלטרואיסטי, כי כל המחשבה הכלכלית היא מין מחשבה שיש בה גם קצת משהו מעגלי. זאת אומרת, למה אדם עושה משהו? כי בסופו של דבר זה ממקסם לו את התועלת, אלא אם כן הוא טעה בשיקול הדעת. נגיד, קניתי ג'ינס, ובעצם לא רציתי את הג'ינס הזה, סתם באותו רגע היה בא לעשות שופינג, וזה היה משהו רגעי, אבל אני מתחרט עליו. ואם מישהו מתנדב, ואני אדם פשוט ורגיל שלא למד כלכלה, אז אני אומר, איזה יופי שהוא ככה נותן, שהוא ככה תורם, הוא מקבל חזרה, אותו מתנדב, הרבה מאוד הוקרה תודה ממני, כאדם שלא למד כלכלה, אבל פתאום בא איזה מישהי כמוך, שלא למדה כלכלה, ואומרת, לא, הוא מקבל מזה גם חזרה, גם לא יש תועלת מזה, גם לא יש הנאה מזה, שהוא יודע שהוא עזר. נגיד מי שמתנדב עם נכים, נגיד אני יצא להתנדב איזה שנה עם נכים, בבית הגלגלים, אז יצא לי להכיל, אנשים שאף פעם לא אכלו לבד. ויצא לי לעזור בשירותים, לאנשים שאף פעם לא היו בשירותים לבד. ואני זוכר שלא רציתי לעשות לא את זה ולא את זה, זה היה דברים שעד אותו יום לא עשיתי, לא עזרתי לאנשים לאכול אם הם מעל גיל חצי שנה. והרגשתי מצד שני גם זה איזה יופי שאני כן יכול לעשות את הפעולות האלה לבד. הרגשתי איזושהי מין הוקרת תודה על זה שאני לא נכה. אז אם חושבים על זה בחשיבה שהיא נטו כלכלית, אומרים, אוקיי, אין שום דבר מיוחד או שום דבר שראוי להערכה במי שמתנדב ומנחים.
ממש לא.
למה? קיבלתי מזה תועלת.
אבל מה הייתה האלטרנטיבה שלך? בחרת לעשות את זה על פני כל שאר הדברים שיכלו לשמח אותך. אז אפשר להגיד שזאת הייתה בחירה שהיא נחמדה, ותודה שבחרת בזה. קבלת התועלת או ההנאה מעצם ההתנדבות לא מורידה מהערך של ההתנדבות, כי הרי יכולת לבחור לעשות כל דבר אחר באותו הזמן. אז אני פשוט, אני כשאני מתנדבת, אני אוהבת להכיר בהנאה שלי, בתרומה שאני מקבלת. לפני, אני לא זוכרת כבר עם שנה או שנתיים, זה בטח היה מזמן מדי, ואני צריכה לעשות את זה שוב. הרציתי בפני קבוצת נערים, קצת כבר לא נערים, צעירים, במכינה קדם צבאית לנוער בסיכון. מדהימה. מותר לעשות להם פרסומת? מכינת אשר רוח בו? פשוט אני עוקבת אחריה כבר מאז, וזה פשוט מרגש לראות את השינוי שהם עושים לילדים האלה. ובאתי לשם, אחרי שחברה פרסמה שהיא עשתה הרצאה אצלם, ואמרתי, וואו, אני רוצה להרגיש ככה טוב, אני רוצה להרגיש את ה... כמו שהיא מאושרת מכמה שהיא עזרה להם ופתחה להם נקודות מבט חדשות, ואולי הפילה להם כמה אסימונים. זה ילדים כאלה שגם אני רוצה להיות שם בשבילם. וחזרתי אחרי הנסיעה, זו הייתה נסיעה פסיכית, נסעתי לבד, לא למצפה רמון. וזאת הייתה נסיעה קשה, ואני חזרתי עם אנרגיות מטורפות. ובאמת, האמת שכל מי שאמר לי, וואי, איזה מהממת שעשית את זה וכל הכבוד, אבל לא יודעת, אני חושבת שצריך להכיר בזה, אני לא עשיתי את זה רק כי אני כזאת נחמדה, אלא כי באמת רציתי לעשות את זה. ואני חושבת שלייחס לי את האלטרואיזם הזה, זה לייחס לי, להעריך אותי ביתר, אני לא אוהבת.
אז אם אני צריך לסכם את הנקודה הזאת, זה בעצם לא צריך לסכם למי שתורם מזמנו, מהמצב, מכספו, כמישהו שהוא לגמרי אלטרואיסטי 100% נתן לאחר, והוא רק סבל, הוא רק השקיע משהו ולא היה לו שום הנאה מזה. וגם לא צריך להסתכל מצד שני, לא, הוא קיבל את כל ההנאה מהדבר הזה, ולכן אין פה משהו שהוא בכלל אלטרואיסטי, בכלל אין בו תרומה לאחר. אלא צריך להסתכל על זה, האדם הזה עשה מעשה ערכי, בזה שמכל הבחירות שלו, בין לראות סדרה בנטפליקס, לבין לעשות כרגע, לעבוד כרגע על העתיד, או על הפיתוח המקצועי שלו, על הדוקטורט, או על לא משנה מה, הוא הלך והתנדב באותה שעה, וויתר על שאר הדברים, ויתר על חלק מהעתיד המקצועי שלו, ויתר על הזמן שהוא יכל לעבוד בו, או ויתר על הזמן שבו יכל לראות סדרה נחמדה, שהייתה מסביבה לו הנאה מסוג שונה.
נכון. זאת אומרת ש... אפשר להוקיר תודה ואפשר להעריך, אבל אני פשוט שמה את הגבול הזה בין ההכרה, נקרא לזה המוחלטת, או הוקרה כזאת של מעל ומעבר, לבין תודה, כמו שמישהו בא ועוזר לי.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
ובפרק ה-50 נחזור רגע לספר, את מדברת על סחר חליפין, זאת אומרת, מה שנהוג לחלוט אותו ברטר או... עסקה בלי כסף בצידה. אני נותן לך משהו, את נותנת לי משהו בתמורה, וזאת העסקה.
נכון.
למה?
זה החיים.
למה זה חשוב?
כי זה החיים.
זה החיים?
זה החיים. אנחנו רואים את זה.
אנחנו בניו אייג' כאילו, זה החיים.
לא, אבל תשמע. אם תמצא הסטודנטים שלי שתפסו אותי באיזשהו יום שפצחתי להם בהרצאת כלכלה זה החיים, אז רק תגיד להם, מי אומרת כלכלה זה החיים, או תורת המחירים זה החיים, וידעו שזה אני. כי זה באמת זה. החיים שלנו, זה לא קלישה, אבל החיים שלנו הם אוסף של בחירות כלכליות. אז כשאני בעצם, כל תקשורת שלי עם מישהו אחר יש בה איזשהו חליפין. אוקיי? כשאני מדברת עם החברה, אז אנחנו מחליפות את תשומת לב אחת עם השנייה. אני מקשיבה לך, את מקשיבה לי. כשאני משחקת עם חברים, או כשאנחנו בוחרים מה לעשות, אוקיי? או צריך לשתף פעולה בין ילדים, אוקיי? אז החליפין זה אני אעשה משהו בשבילך, ואתה תעשה משהו בשבילי. זה יכול להיות שאני באה לעזור לך עכשיו, בשיעורי בית בחשבון, ואתה אחר כך תבוא ותעזור לי לשמור על אחי הקטן. אוקיי?
פרינף.
בדיוק. אבל זה, אתה רואה אותם, נגד ילד מקבל שתי הוגיות, ואח שלו קיבל מסטיק. הם ממש התחילו לחשוב, אני אתן לך הוגיה אחת, תיתן לי חצי מסטיק, אני אתן לך ביס מזה, אתה תיתן לי ביס מזה. אז נכון שזה חליפין של מוצרים שלא ייצרנו, שלא עשינו אותם בעצמנו. אבל זה עדיין חליפין. או שוק קחתן. כל הדברים האלה.
כן, האמת היא מוזר, יש לסוציאליסטים מין רתיעה בלתי מובנת מכסף. הכסף הוא בסך הכל כלי שמאפשר לעשות את המלא מלא מלא סך החליפין הזה, יחד עם הלך חוקי והלך מקובל, שאנחנו מחליפים כולנו את כל המוצרים עבור אותו כסף, ואז את הכסף אנחנו מחזירים שוב כנגד מוצרים אחרים. סוציאליסטים אומרים, שוק תן כך, זה קהילתי וזה טוב וזה נפלא, אבל הסופר הוא רשע. לא, הסופר הוא מעולה. רמי לוי הוא אחלה גבר.
או, אני אוהבת את רמי לוי.
אפילו שמוצאים אותם מוועדת הכלכלה. דרך אגב, אם מישהו יש קשר אליו, אני ממש אשמח לראיין אותו.
רמי לוי, אני פשוט, אני נפעמת כל פעם שאני מגיעה לסניף בבני ברק. כאילו, זה באמת אחד הדברים היפים. אני משפרת שם את הערבית המקרטעת שלי. כל פעם אני מדברת עם הקופאים. שמגיעים דרך אגב ממקומות מאוד מאוד מרוחקים על אף התנאים הכל כך גרועים לכאורה שמציגים אצלם.
כמו אמזון.
כן. בקיצור, אז בסוף הפרק של החליפין, אז באמת נוצר מצב שהאגוזים הם ההילך החוקי.
זאת אומרת, משתמשים בעצם באיזושהי סחורה ככסף, ולא באיזה שטרות נייר או זהב. באיזושהי סחורה, פשוט סתם כסחורה.
נכון, זה כמו שפעם היו קהילות חרוזים, או בנק הזמן. בסופו של דבר זה אותו דבר כמו כסף. לא, אנחנו לא רוצים להשתמש בכסף ומטבעות, אנחנו נשתמש בנקודות, או בחרוז. זה בדיוק אותו דבר. כי אתה מתמחר כל דבר שאתה עושה בזמן, או שאתה מתמחר אותו בחרוזים. זה פשוט, הכסף הוא מילון, הוא תרגומון. הוא מאפשר לי לתרגם חולצה, למונחים של תפוחים. אוקיי? ואז אם אני יודעת שחולצה עולה 50 שקלים, אז אני רואה, אני יכולה להבין מה, זה, מה החולצה הזאת עכשיו גורמת לי, על מה היא גורמת לי לוותר אם אני קונה אותה. אני צריכה לוותר על כל מה שיכולתי לקנות באותם חולצה.
עכשיו אנחנו חוזרים לפרק הראשון, לעלות אלטרנטיבית, למחסור, לוויתור.
תקשיב, זה פשוט החיים. זה פשוט, זה העיקרון שמנחה את הכל. אני בקבוצה שלי, בכלכלה לא למבוגרים בלבד, אני כל פעם מרגישה שאני קצת חוזרת על עצמי.
ואנשים לא מתעצבנים?
האמת שבשנה האחרונה היא קצת רדומה. הקורונה הזאת התנגזה לי לשנה האחרונה של אני צריכה להשלים כל כך הרבה דברים שנתקעו, שאני קצת מזניחה אותה. אבל אני לא חושבת שהם מתעצבנים, כי זה פשוט כל... אתה לא קולט את העניין של העלות אלטרנטיבית עד שאתה מתחיל ממש ממש לחשוב עליו. ואז אתה רואה את זה בחברויות, ואתה רואה את זה בהחלטה על איזה תנועה, לאיזה תנועת נוער ללכת, או לאיזה חוגים לבחור, ואתה רואה את זה בבחירה שלי, במה אני הולכת ללמוד, וכן הלאה.
באמת, דן אריאלי אומר משהו מאוד מעניין, הוא לא אומר את זה על עלות אלטרנטיבית, הוא אומר את זה על סגירת דלתות. הוא אומר, הרבה פעמים בני נוער ואנשים בכלל, young adults, כל מיני חבר'ה בין הגילים 20-30, רוצים להשאיר את האופציות פתוחות, רוצים תמיד לפתוח כמה שיותר דלתות. אז הם ילכו וילמדו משהו שהוא לא בדיוק סוגר אותם על איזה מקצוע ספציפי, אלא מאפשר להם עדיין לבחור בין מלא דברים. הם לא אוהבים לסגור דלתות. הם לא התחתנו עד גיל מבוגר, כי הם רוצים לא לסגור דלתות. הם לא יקנו בית, כי עכשיו זאת אומרת שכן את הבית הזה ולא בית אחר, אלא הם יגרו בסחירות. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים לא רוצים לבחור, הם רוצים להתעלם מתופעת המחסור, והם לא מבינים שגם לא לבחור, גם להשאיר מלא דלתות פתוחות ולתחזק אותן פתוחות, יוצר המון המון עלות, ובעצם לא מביא לאושר המרבי שאפשר היה להביא אליו, אם היינו בוחרים דווקא במסלול אחד, או מסלול קריירה, זוגיות אחת יציבה, או דברים אחרים.
לא בטוחה שלבחור משהו אחד זה הדבר הנכון. אבל, ואני כן חושבת שלפתוח דלתות זה משהו שהעולם שלנו כן מתקדם לשם. אני חושבת שאנחנו היום יותר שמים דגש על רכישת מיומנויות מאשר רכישת ידע. אבל הנושא הזה שלא לבחור, זאת בעיה שאני רואה אותה הרבה, מן הסתם גם אני נתקלתי בהחלטה של, אני פשוט משאירה משהו ולא נוגעת בו, כי אני פשוט לא מסוגלת עכשיו כאילו לקחת את האחריות על הבחירה שלי. אם אני אבחר, זה יוצר לי את המחויבות. אבל מצד שני, לא לעשות כלום זה גם לבחור. זה לבחור להשאיר את המצב כמו שהוא, זה לבחור לעמוד בפני ההשלכות מחוסר הבחירה. כי זה כמו שהתעלמתי מאיזושהי התראה שקיבלתי. כי לא להחזיר את ה... להחזיר את הממיר של בזק.
דרך אגב, מאזיננו, תחזיר את הממירים של בזק. הם קונסים על זה בניגוד לחברות אחרות. אפשר להגיע אפילו להוצאה לפועל. פעם אחת עזרתי לחבר שממש לא הייתה לו התנהלות משפטית נכונה מול כל הגורמים שסובבים אותו, והגיע למלא פעם לכל מיני גובים, ומשרד עורך הדין שעוסקים בגבייה, משרד עורך הדין לא נחמדים, דרך אגב, ושווה להחזיר את הממיר של בזק.
אז זהו. אז אתה משאיר את הממיר של בזק על המדף, ואתה אומר, אני אטפל בזה מתישהו, עכשיו אין לי זמן. כי אין לך, אתה לא יודע מה, או שאתה...
אתה תעבור בבזק סטור.
בדיוק. או שאתה לא בוחר באיזה פעילות אתה רוצה להשתתף, נגיד יש משהו של הילדים, שכל אחד צריך להחליט באיזה פעילות הוא משתתף באיזשהו אירוע, ובסוף, מרוב שאתה לא יודע מה להחליט, אתה נתקע עם מה שנשאר. ואז אתה בעצם...
ואז בחרו בשבילך.
בדיוק. אז לא לבחור, זאת בהחלט בחירה. זה פשוט לשמור על הסטטוס קוו, איכשהו, ולהתמודד עם ההשלכות של חוסר הפעילות או חוסר האקטיביות שלך בדרך.
וניסית להתחמק לאורך 5 פרקים מעיסוק בכסף, ופתאום את מגיעה לבנקים. נפלת.
נכון. כי לא היה מקום בבית כבר מרוב אגוזים.
אוקיי, אז מה עושה צ'יפ?
אז בעצם זה לא צ'יפ רק. צ'יפ, יש מי שלפעמים תופס אותו כבעל ההון, כי הוא זה שיש לו את האגוזים. אבל צ'יפ בעצם הוא נותן שירות כמו כולם, כי הוא לא מייצר אגוזים יש מאין, הוא צריך לעבוד כדי לקטוף אותם. שזה גם משהו שרציתי להדגיש כאן, שבעלי ההון לא חיכו שהכסף ייפול עליהם מהשמיים. הם עבדו כדי להשיג אותו, כמו שטאצ'ר אומרת, אמרה. ובסופו של דבר, כל החיות בעצם כבר מגיעות למצב שהן עם הון אגוזי.
זה הלך החוקי, זה בעצם הכסף שם.
נכון.
זה גם מוצר וגם כסף.
נכון. ואגוזים הם נשמרים לטווח ארוך, אז זה יכול לשלמש גם אל החוקי. בקיצור, ואז זה מגיע למצב ש... לכל אחד יש את ההון הפרטי שלו, והם כבר לא יודעים איך להתמודד איתו מבחינת אחסנה, מבחינת ניהול, והם מעבירים אותו אל הינשוף שהציע לאחסן את זה אצלו בגזע העץ העתיק.
והוא בעצם לוקח להם את הכסף, הם משלמים לו איזשהו תשלום על זה שהכסף נמצא אצלו בשמירה, בעצם הוא השומר גם, אבל הוא גם הרוויח מזה שהוא לא רק שומר, אלא יש לו חוזה שהוא שומר על הכסף, אבל גם מותר לו להלוות את הכסף הזה לאנשים אחרים, ולקבל אותו חזרה, תוך כדי שהוא מבטיח להם שהוא יחזיר להם זה בסוף תהליך השמירה, הלוואה והחזרה.
נכון. זה בעצם...
יש עמלת, שנייה, אני מסכם. אז בעצם יש עמלת ניהול חשבון על השמירה, הוא משלם להם ריבית על זה הכסף אצלו והוא עושה איתו שימושים כאלה ואחרים, הוא בעצם מלווה לאחרים, אז הוא בעצם נותן להם אחוזים מההלוואות שהוא נותן, ומשתף גם את מי שהכסף שייך לו, ובעצם יש גם תשלום לבנק, שזה העמלה של הניהול חשבון, או בכלל זה שיש לך חשבון או שצלם, וגם הבנק נותן לך כסף, אם הוא מלווה את הכסף שלך, או לפחות ככה זה היה אמור להיות.
נכון, אבל כשאני בונה את זה קצת יותר בהדרגתיות, בהתחלה באמת הבנק הוא רק השומר של כסף, וכל מי שעכשיו צריך אגוזים לעזרה, הולך ומחטט רגליו ברחבי היער ומבקש אגוזים מהחיות האחרות, שכמובן מבקשות ממנו איזשהו תשלום ריבית, נקרא לזה עכשיו כבר, בתמורה לכך שבעצם הם לא יכולים להשתמש בהון הזה בזמן שהם מלווים לו אותו. ואז הבעייתיות בעצם היא שכשאנחנו רוצים לגייס הון, אז
קשה.
אז זה קשה.
כאילו מניח,
אתה צריך לעבור אחד אחד. היום זה כבר יותר קל עם הפלטפורמות החדשות.
כן, אבל בסוף אין התמחות בזה. זאת אומרת, אם אני אלך אלייך, ואני אלך לחברי ג'וני, ולחבר משה, ולזה, לכל אחד אני צריך להסביר מחדש את הדברים האלה. ואנשים, הם לרוב לא יודעים לתמחר את הסיכון שנמצא בעסק שלי, כי הם לא מומחים בנתינת הלוואות.
ולא רק זה, גם לא יהיה להם כוח להקשיב לך, כי עלות הזמן שלהם היא מאוד גבוהה.
נכון, אין להם כוח לכאב ראש, והם שונא סיכון גם, הרבה פעמים.
נכון. אז כאן בעצם הינשוף הציע, כבר הינשוף הוא הבנקאי, אז אחרי שהוא ראה שהבונה, שזה היה הלווה הראשון ביער, התאמץ מאוד כדי לגייס את ההון שהוא זקוק לו, אז כשאחרים הגיעו וביקשו לגייס הון, אז כבר הינשוף הציע שהוא יעשה את כל הבירורים האלה עבורם, וכמובן תמורת תשלום סמלי באגוזים.
ובפרק האחרון את בעצם מדברת על שלושה מושגים בכלכלה שהרבה מאיתנו לא מכירים, וגם המוצרים וגם המושגים האלה לטעמי נאנסו כל כך חזק על ידי הסוציאליסטים שהם שינו ממשמעותם. בוא נתחיל בראשון, מוצר ציבורי. נהוג לחשוב על מוצר ציבורי ככל שירות שהמדינה נותנת לנו בהווה. כלומר, אם המדינה מספקת לנו חינוך חינם, אז חינוך הוא מוצר ציבורי. אם המדינה תספק לי נעלי זהב, אז נעלי זהב זה מוצר ציבורי.
כן, כי עושים את הבלבול בין המגזר הציבורי, שזה בעצם המגזר של הממשלה ושירותים ממשלתיים, לבין מוצר ציבורי שהוא בכלכלה מוגדר בצורה אחרת לגמרי.
אני תמיד שופט את האנשים האלה שעושים את הבלבול לכף חובה. זאת אומרת, אם יש פה בלבול והוא לטובת איזושהי אג'נדה סוציאליסטית, הוא לא בלבול, הוא פרופגנדה.
אני לא חושבת, אני אמרתי לך, אני משתדלת מאוד לא להיות שיפוטית. המוצר ציבורי, הטעות לחשוב שהוא מוצר ששייך לציבור או ניתן על ידי הציבור.
נגיד גן שעשועים.
אז גן שעשועים, הוא לא בדיוק מוצר...
זה לא טוב, אני מבלבל את הציבור.
גן שעשועים זה משאב משותף.
תמשיך. אני לא רוצה לבלבל את הציבור.
אוקיי, אז מוצר ציבורי בעצם זה לא מוצר ששייך לציבור, או שהמגזר הציבורי הוא בהכרח זה שמספק אותו, אלא צריך לשאול את עצמנו שתי שאלות. השאלה הראשונה היא מה העלות שנוצרת לי ממשתמש נוסף? אוקיי, כלומר, האם עוד מישהו שיבוא ויהנה מהמוצר הציבורי, גורע לשאר מההנאה שלהם.
נגיד לבית שלי, אם פתאום ייכנס איתי עוד סוחר, או עוד מישהו שרוצה לגור יחד איתי בחדר שאני סוחר, העלות תהיה מבחינתי מאוד מאוד גבוהה, כי אני רוצה את הפרטיות שלי, ואני לא רוצה שאף אחד יגור איתי באותו חדר.
נכון, אבל לעומת זאת, אם עכשיו עובר כאן רכב ביטחון, ואתה גר פה, אז הוא שומר עליך באותה מידה כמו עליי, שאני מבקרת כאן. זאת אומרת, עצם זה שאני מתארחת אצלך, לא מעלה את העלות של השמירה על הביטחון.
או נגיד, אם אני מתקין שלט לבית שלי, משפחת דורטל, והשלט הזה מאיר את השביל, כולם נהנים מהתאורה, אפילו שאני התקנתי אותו בשביל שיהיה כתוב משפחת דורטל.
נכון, ככה זה בעצם כל תאורת רחוב, גם אם אתה משלם ארנונה וגם אם לא, אתה נהנה מתאורת הרחוב או מהניקיון.
כן, רק שהשלט שלי הוא שלט פרטי.
נכון, אבל התאורה היא בעצם מוצר ציבורי. השאלה השנייה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה האם ניתן לאכוף זכויות קניין. כלומר, האם אני יכולה למנוע ממישהו שלא שילם עבור המוצר ליהנות ממנו?
מה שנקרא טרמפיסט.
לא. זה עלול להגיע למצב של טרמפיסטים. אבל אני פה, והשומר שעובר לידינו, אז אני טרמפיסטית?
טרמפיסטית, לא. את נהנית מהשירות הזה, גם בלי לשלם. ולכן אנחנו, בגלל שאנחנו לא יכולים לחוף זכות קניין ברחוב, כולם נהנים, אנחנו מספקים אור על ידי הממשלה. וכולם מסכימים, מכלכלנים מימין ומשמאל, שראוי שהעירייה תספק אור בחינם, לא בחינם, על חשבון משלם המסים, העירוני לכולם.
כן, אז השלט שלך הוא פרטי, ואתה יכול למנוע מאנשים להדליק ולחבות אותו. אבל ברגע שהחלטת שאתה מדליק אותו, אתה לא יכול למנוע מאנשים ליהנות מהתאורה. אוקיי, אתה לא יכול להגיד, רגע, אתם לא שילמתם על האור הזה, אז תעצמו עיניים, תעברו, שתהיו בחושך. זה העניין של אי-אכיפת זכויות קניין. ובעצם בפרק הזה, שהוא נראה כאילו הוא קטוע באמצע, אני אסביר עוד רגע למה, זה בדיוק מה שאני מציגה. מבחינת ילדים, הדוגמה שאני יותר אוהבת לתת היא ניקיון של חדר משותף או של כיתה. ואז מי שמנקה את הכיתה, בעצם הוא זה שמשלם עבור המוצר של כיתה נקייה או חדר נקי, ויכול להיות כאן הטרמפיסט. אוקיי? זאת אומרת, הילדים שלא עוזרים, שלא משקיעים. לא מדברת על ילד שבא מבחוץ ומתארח בחדר נקי, אבל מי שעכשיו נמצא בכיתה עצמה, ולא מנקה, אז הוא הטרמפיסט, כי הוא בעצם יודע שגם אם הוא לא ישתתף בניקיון של הכיתה, הוא עדיין יוכל ליהנות מהכיתה הנקייה. כשהייתי בבאר שבע, אז היה לנו פיצוץ בצינור, ועצרו את המים לכל השלושה בניינים שהיו מחוברים. עכשיו זה לא, זה היה בקטע, אתה יודע, יש את החלק לפני השעון, וחלק אחרי השעון. לפני השעון זה העירייה משלמת מכספי הארנונה, אחרי השעון זה כבר של הבניינים, של האנשים שגרים, שאנחנו צריכים, של ועד בית. עכשיו, באותו אזור שגרנו, ועד בית היה איזשהו מושג בלתי ברור ו... לא קיים, לא מתפקד, לא קיים, מילא היה לא מתפקד, אפילו לא היה כזה דבר. ואז בעצם אנחנו עברנו שכן שכן, יותר נכון בן זוג שלי והשותף שלו באותו זמן, עברו שכן שכן והתחילו לגבות כסף. וזה פשוט לא יאמן, הסיפור שאני מתארת בספר זה בדיוק מה שהיה להם שם. זה היה בסך הכל משהו כמו איזה 50 שקל למשפחה. שנכון, זה סכום שיש אנשים שזה יכול להיות סכום גדול בשלהם, במיוחד לפני 15 שנים שערך הכסף אולי היה קצת...
אבל כמו 200 שקל היום.
לא, עד כדי כך, אבל כמו אולי. בקיצור, אז היו כאלה שאמרו, אם אני גם אם אני לא שלם, אתם תתקנו בסוף. והיינו איזה שלושה ימים שם בלי מים. כאילו, חברים, בן הזוג שלי והשותף שלו חיפשו איפה להתקלח, כי... לא היה מים, ובאמת ראית אנשים שמחכים ומחכים ולא מוכנים לשלם, כי הם יודעים שגם אם הם לא ישלמו, זה יתוקן.
וזה בעצם מין מקום כזה שבו היה ראוי או לתת את הדבר הזה על ידי הממשלה, או למצוא איזושהי דרך חוקית, דרך פרגולציה לבניינים משותפים, שמאפשר לגבות את הדברים האלה במינימום תרחב, במינימום מאמץ, כי אם אני צריך על כל 50 שקלים... לשלוח כתב תביעה מסודר עם עורך דין לכל אחד מהדיירים, אז העלות של הכתב תביעה היא כל כך גדולה, והסיכון שנגיד בסוף התביעה תידחה, הדיון בבית משפט יהיה ארך יותר מזה זמן, וכל העלויות הנלוות בכלל של הזמן והמאמץ, הן כל כך גדולות שלא שווה לאף אחד לעשות את זה.
כן, במקרה כזה זה בעצם כשל שוק. זה...
כשל שוק קלאסי. צריך התערבות של הממשלה. צריך שהממשלה תספק את השירות הזה.
עכשיו, הזכרתי קודם שהפרק הזה מרגיש כאילו הוא חתוך באמצע, וכאילו הספר נגמר בבום כזה. אני מספרת שם על המצב שלא הצליחו להגיע לפתרון על בהקשר של הניקיון. בעצם זו אחת נקרא לזה סכנות הבולטות במצב של מוצר ציבורי, שמרוב שיש טרמפיסטים, או שאין כדאיות כלכלית לייצר ולהשקיע, אז בכלל לא מתקיים השוק. המחשבה הראשונה שעולה ברוב המקרים כשאני מציגה את הבעיה הזאת, זה טוב, אז כן, ממשלה. כי כמו שעכשיו כדי לנקות את החדר מדרגות הזה יש ועד בית, וכדי לדאוג לתאורת רחוב יש עירייה, אז בעצם הממשלה היא זו שצריכה לספק את כל הפתרון לקשל השוק הזה של מוצר ציבורי. ואני לא בטוחה שזאת התשובה הנכונה.
אולי לפעמים צריך פשוט להפריד את הבניינים. זאת אומרת, אם יש שלושה בניינים עם אותו צינור מים, וכו וכו, אז אולי ראוי שהצינור של העירייה יהיה הרבה יותר קדימה לכל ועד בית וועד בית קטן יותר, כלומר לכל בניין ובניין, ויש פה איזושהי כשל עירייה, בזה שהיא שמה את השעון כל כך קרוב לרחוב, כל כך קרוב לכביש, וכל כך לא קרוב למקומות שהם יותר אורגניים שמכירים את עצמם. זאת אומרת, כולנו מכירים את זה, שבדרך כלל בכל גרם מדרגות מתפתחת מיני קהילה, מיני חברה, של אנשים שרואים אחד את השני בעל כורחם. לפעמים הם שמחים לראות את רבקה השכנה ואת חנה מהקומה למטה שיש לה גם פעוטון, ולפעמים לא. אבל ברור שיש ביניהם איזשהו משחק אסיר חוזר שכזה. אבל לעומת זאת, בגרם מדרגות השני, אם אתה פתאום תבוא ותעלה למעלה, יסתכלו לך במין מבט של, אתה זר, אתה לא מפה. גם אנחנו רואים אותך ברחוב מדי פעם.
זה גם עניין של סקייל. זה גם עניין של סדר גודל. ככל שאתה שם יותר אנשים שתלויים אחד בשני, אז בעצם אתה הקטן, לא חושב שאתה יכול כל כך להשפיע. אז לא נורא אם אני לא אכנס למאמץ.
לכן מותר לגנוב מהמדינה, כלומר פחות לשלם מיסים, פחות מותר לא לשלם לעירייה, ועוד יותר מגונה חברתית לגנוב מה, או לא לשלם, או לעשות איזושהי רמאות, אם יש לך יישוב קטן עם איזה ועד מקומי של 100-200 משפחות, זה כבר באמת לא יעלה על הדעת, ומאחים שלך במשפחה הקטנה בכלל, אתה הופך להיות
נכון.
מוצאים חמת מאות.
זה באמת כזו תחושה, זה כמו שלקחת משהו עיפרון, או ציוד משרדים במקום העבודה, זה לא מרגיש שאתה פוגע יותר מדי. אבל כשאתה הולך לחנות של הציוד משרדי שקרובה לבית שלך, אז אתה לא מרגיש בנוח לקחת, למרות שתכלס לקחת ולקחת זה אותו דבר.
כן, כי שם יש יותר אנשים, שם אתה במעמד של לקוח, ופה אתה במעמד של שותף באיזשהו מקום לעסק, להצלחתו, לסגסוגו. אתה מדי פעם נותן שעה אקסטרה ולא מקבל תשלום, ואתה מדי פעם לוקח חיפרון ולא נותן תשלום.
לא לזה כיוונתי, אבל גם יכול להיות. אז
אנחנו
בקיצור,
כמובן לא מפעילים פה אחד את השני, כן. אנחנו כמובן לא לוקחים כלום.
אז בקיצור, אז אחרי, בעיקרון היו לי עוד שני פרקים שכתבתי. בעצם הספר עצמו מבוסס על הסילבוס שלי של מבוא לכלכלה, ואחרי הפרק השמיני של מדבר על מוצר ציבורי וכשל שוק, אז היה פרק של ממשלה ועוד פרק של מיסים. השארתי את זה למשהו אחר, כי אני לא חושבת שהפתרון באמת לכשל שוק הוא חד וחלק התערבות ממשלתית וגביית מיסים. כי זה מרגיש לי הפתרון הקל מדי, להפעיל כוח, לקחת כסף. והייתי צריכה להתבשל עם זה עוד, אז אני עדיין מתבשלת.
כן, זאת המהדורה השנייה, מ-2020, ואולי יצאו עוד מהדורות. עם,
אני מקווה שמהדורות נוספות יצאו, אבל יותר בונה, יותר מקווה שאני סוף סוף אצליח להוציא את התכנים הנוספים.
למה הכוונה?
לא רוצה להישאר רק עם הספר הזה. בספר הזה זה באמת הבסיס, ויש הרבה יותר דברים שצריך לדבר עליהם. אני באמת לא נותנת כאן עומק מעבר לבסיס, לדוגמה הנושא של חליפין, אז אני מציגה רק את החליפין, את הברטר עצמו ואת האלך החוקי.
כן, כי לא, שזה שבעה שלבים. חליפין, אלך חוקי, ואז הממשלה בטובת מטבעות, ואז הממשלה אומרת, טוב, אני בכלל לא צריכה את הזהב, אז כסף פיאט, ומכסף פיאט עוברים לכסף דיגיטלי,
אז
לכסף דיגיטלי
אז
לביטקוין.
זה עוד יותר מתקדם, זה אולי בספר השלישי, אבל אני רוצה כן לדבר על להציג את הנושא של השוק עצמו ושל החליפין נקרא לזה בלארג' סקייל, לא רק של אחד מול השני, אלא
מה, של סדר ספונטני?
של שוק גדול, כן. את הנושא של העדפות של דברים שחשובים לי, הם לא הדברים שחשובים לך. וגם אם יהיה לנו את אותו סל מוצרים, יכול להיות שאתה תהיה שמח עד השמיים, ואני אהיה בשיא הדיכאון. כן. וזה לא אומר שמישהו מאיתנו לא בסדר.
כן, אני נגיד, לא צריך סכין גילוח.
כן, זה נגיד משהו שאני רואה המון, כשמדברים על החרדים. נכון שלדעתי, חשוב מאוד להקנות לילדים החרדים את המיומנויות והכישורים שאפשרו להם, להתמודד עם העולם הגדול ולהיות חלק מהעולם הכלכלי ולא להסתמך על קצבאות או על כסף לא שלהם. אבל כשמנתחים את המשפחה החרדית ומסתכלים על החיים שלה, ברוב הפעמים אני שומעת את כאילו אילאיות והתנסות כזאת, של איך הילדים הולכים, ואיך הם מגדלים את עצמם, ואיך הם לא עושים פה, ואיך הם לא עושים שם. ואני אומרת, זה מערכת העדפות שונה לגמרי. זה הדברים שחשובים לי, זה לא הדברים שחשובים להם. ועד שאנחנו לא מכירים בהבדלים בין העדפות האלה, אנחנו גם לא יכולים לחשוב על מדיניות נכונה.
אני חושב שיש כאן הרבה בוז לשוני. זאת אומרת, אם מישהו, איזשהו זוג בוחר שהאישה עושה הכל והגבר לא עושה כלום, אז את אומרת, תסתכלו לשון הזה בצורה אולי חומלת, אולי יש פה איזה משהו שהוא פלורליסטי, פלורליזם אמיתי.
אני לא יודעת אם חומלת, אבל זה הבחירות שלהם.
לא, זה הבחירות, ובואו מהמקום הקצת אולי רלטיביסטי, תבינו, יש פה צורת חיים שונה. גם הצורת חיים, הצורת מחשבה הכלכלית, היא צורת מחשבה מאוד סובייקטיבית. יש פה עדפה אחרת, וזהו. אין פה מקום שיפוטי. הכלכלה היא פחות שיפוטית.
נכון. זה מה שאמרתי, שאני מאוד משתדלת לא להשליך מהערכים שלי על מי שעומד מולי. זה, אני עברתי את השינוי הזה בעקבות העניין של ההנקה. נורא הייתי שיפוטית כלפי אמהות שלא מניקות, כי לי היה נורא קשה להניק, ונורא התאמצתי, ונורא התעקשתי, ונורא ונורא ונורא. ראיתי נשים שלא מניקות תינוק קטן, בן חודש, בן חודשיים, איך היא יכולה לחשוב על עצמה ולא על התינוק שלה? כי אני חושבת על זה שאני כל כך מתאמצת כדי להניק את הילד שלי, שלא יכול להיות שמישהו אחר לא מרגיש אותו דבר. ואז אתה מבין, זה בדיוק העניין של העדפות. וכמובן שעדיף אמא שמחה ומאושרת ולא מניקה, מאשר אמא בדיכאון ובניקה. אז באמת, הקטע של כל אחד יעשה מה שטוב לו, הוא מאוד חזק פה. זה סוג של אגואיזם מתחשב, נקרא לזה ככה, כמו שאמרתי, כי אני רוצה שיהיה לי את הכי טוב, אבל אני כוללת את השאר בתוך מערכת האילוצים שלי. אז על זה אני רוצה לדבר. ואז אם העדפות שלנו שונות, גם ערך הזמן שלנו יכול להיות שונה. ואז כשאני רואה, נגיד כתבתי לפני איזה שנה על הגזלן, שאני לא אוהבת לקרוא לו גזלן.
הוא נהדר.
הוא נהדר, הוא נפלא, הוא נותן שירות מאוד חשוב, הוא מחכה לי בסוף המסלול, באמצע שום מקום פינתי זינה בסוף העולם שמאלה. עם ארטיק כפו, אז הוא נותן לי כאן שירות מאוד מאוד גדול. הוא לא גוזל ממני כלום, כי אני לא מוכן, לא חייבת לקנות. אני יכולה להשאיר לי באוטו צידנית עם הארטיקים. אני יכולה לוותר על הארטיק.
כמו משפחות המסודרות האלה.
כן, זה אנחנו.
האמת, רס רוברטס אומר משהו מאוד מאוד יפה, שבעצם לא רק הגז לנו לא מובן מאליו, גם המכולת השכונתית היא לא מובנת מאליה, ואני רגע אתן את המשפט שלו, שהוא משפט חזק ששווה לזכור. היחסים שלי עם המכולת שלי, הם היחסים הבאים. אני לא אומר לו מה אני רוצה. אני לא אומר לו כמה אני רוצה. אני לא אומר באיזה איכות אני רוצה את זה. אני לא אומר לו מתי אני רוצה לבוא, ואני אפילו לא מודיע לו מראש. אבל אם אין לו את זה, אני מפטר אותו. זאת אומרת, אנחנו מקבלים כל כך הרבה דברים מהפלאפל השכונתי, מהמכולת השכונתית. אפילו מרמי לוי אצלך בבני ברק, שאני כמעט אף פעם לא מגיע לשם, אבל הוא עומד גם לשירותי. ואם אין לו את זה, אני מפטר אותו. כלומר, אם אין לרמי לוי הזה, שם בבני ברק, את אותו מוצר, אני לא אלך אליו. אני בעצם לא מתקשר איתו בעסקה, בעסקת חליפין, סך חליפין, לא משנה לו כסף, זה לא כל כך משנה, אבל כל כך הרבה דברים בחיים שאנחנו לא מוכרים עליהם תודה, כי אנחנו רגילים לזה שהם שם, ואנחנו שוכחים שהמון אנשים עובדים בשבילנו, גם אם הם לא מכירים אותנו בתוך החברה הזאת של זרים שבה אנחנו חיים בחברה המסחרית.
זה כמו הסרטון של העיפרון. שמראה לך את הגלגול. כן. בקיצור, אז אני רוצה לדבר על זה, על עלות הזמן, על הערך, על ההבדל בין מחיר לערך. המחיר זה מה שאנחנו נשלם, הערך זה מה שאנחנו מוכנים לשלם.
ואם ביצענו עסקה, אז כנראה שהמוצר שווה לנו יותר מהמחיר שלו.
בוא נגיד שבדרך כלל אנחנו באמת נקנה מוצר, זאת אומרת שאנחנו רואים את הערך שבו, גם אם זה מוצר חיוני, דרך אגב, גם אם זה מוצר חיוני שאני חייבת לקנות אותו, אז אני יכולה לבדוק קודם כל אם יש מקום שאני יכולה לקנות אותו במחיר שהוא יותר נוח לי, אבל אני עדיין יכולה שלא לקנות אותו. ואם קניתי תרופה ב-10,000 שקל, עכשיו אני יודעת שזה נשמע קר רע ומחושה, ומרושה. אבל בסופו של דבר זה מה שאנחנו אומרים, כשאנחנו קונים תרופות מאוד מאוד יקרות, כי החיים שלנו שווים יותר מזה. עכשיו, אם אני הולכת על הדברים הפחות חשובים, אז ברור שקל לראות את זה, וקל להגיד את זה. אם קניתי חולצה ב-50 שקל, פשוט הייתה שווה לי את זה. ואם קניתי עכשיו אוטו ב-140 אלף שקל, אז כדאי שהוא יהיה שווה לי את זה. החלום שלי בספר באמת הוא כמו שאמרת בהתחלה. להגיע למצב שהספר הזה מדבר גם להורים שמקרים את הספר ולא רק לילדים. שהוא מפיל איזה אסימון, שהוא מצלצל בפעמון למישהו. ואני חושבת באמת שדווקא החשיבה הזאת מאפשרת לי להגיע לרמות של שיתוף פעולה הרבה יותר גבוהות, לרמות של עזרה לאחרים הרבה יותר גבוהות, כי אני, בעצם זה שאני מכירה בערך של ההדדיות הזאת, אני, גם כשאני צריכה להשקיע משהו שנראה לי עכשיו תיק ואין לי כוח ומה נפל עליי, אני כן יכולה למצוא את הדברים שבו זה תורם לי. ואם זה עניין של אחריות על ההחלטות, שזה אני חושבת העלות האלטרנטיבית, הדבר הכי משמעותי שנוצר ברגע שאתה מפנים אותה, זה האחריות על הבחירה שלך. זה ממש, אוקיי, שקלתי את כל האפשרויות שלי, בחרתי את דרך הפעולה שלי. עכשיו אני יודעת על כל מה שיכולתי לראות שאני מוותרת עליו. ואם אני לא מרוצה מהתוצאה, אז קודם כל זאת הייתה הבחירה שלי ללכת בדרך הזאת.
אז אני באמת מקווה שזה יהפוך להיות הארי פוטר, ותצליח לדבר על ההורים דרך הילדים, ושתכתבי עוד ספרי ילדים, כי אני חושב שזה פורמט מאוד מעניין, ואני אלך להקריא את זה לילדים שאני קרוב אליהם. תודה רבה.
תודה רבה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.